עבודה חשובה ויסודית, כי בעצם עולם המידות הוא הכנה למדרגות של רוח הקודש ונבואה, וככל שאנחנו מתקדמים בדורות של גאולה אנחנו בעצם הולכים וחוזרים לעצמיות שלנו, חוזרים לתקופת בית שני, ואחרי זה בעזרת השם לתקופת בית ראשון ולמציאות של השראת שכינה. והדבר בא לידי ביטוי בכישרונות שאיבדנו ביותנו בגלות. בגלות איבדנו רוח הקודש, איבדנו נבואה, איבדנו את המעלה האלוקית שלנו, שעליה נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. והמציאות הזאת של השראת הנבואה על האדם, הרמב״ם בגדמות, גדמה למסכת אבות, שמונה פרקים לרמב״ם, הוא בעצם אומר שההקדמה הזאת היא מאוד חשובה בעיניו, מכיוון שהוא בונה הנשר הגדול, הוא בונה לנו מרחב אדיר של כל התורה שבעל פה, היד החזקה. הוא מלמד אותנו את כל העולם המעשי, את כל העולם ההלכתי, אפשר לקרוא לזה הגוף, התשתית. וכשהוא מגיע לשמונה פרקים, שהוא מדבר על עולם המידות, הוא מתחיל להיכנס לעולם הפנימי, לעולם הנשמתי. והמידות, אומר הרמב״ם, אני מתעכב, אומר זה חשוב בעיניי מאוד לכתוב ספר הקדמה למסכת אבות, כי אבות בעצם מדברים על המידות. אני רוצה לבאר את שורשי ה... הוא לא מדבר על המידות עצמם, אלא הוא מדבר הרבה יותר עמוק על המבנה הנפשי הרוחני של האדם. לא פסיכולוגיה, לא נפשנות מה שאנחנו מכירים, לא תורת הנפש, אלא הוא מדבר הרבה יותר עמוק, תורת המידות, המידות האלוקיות. הוא מסביר את המבנה הרוחני של האדם, והוא מחדש, או יותר נכון מסדר לנו את השביל המיוחד, מה שנקרא שביל הזהב, איך האדם מייצר את האיזונים הנכונים, את דרך האמצע, המרכז, שבעצם מה תפקידו של המרכז הזה, של האיזונים, של הבלנסים האלה שהוא מייצר ב תיקון המידות, זה לבנות עולם מדוד. מידות זה מלשון מדים ומלשון מידה, כלומר שמידות הנפש מופיעות בצורה מדויקת, כשכל הדברים האלה הם בעצם בונים כלי, כלי שתוכל להופיע בו השכינה. כי כשאדם הולך בדרך המרכז, כשאדם הולך בדרך היושר, הוא בעצם מכוון את עצמו אל הרצון האלוקי, וההכוונה הזאת של האדם אל הרצון האלוקי היא בעצם גורמת שהוא מכוון אל התדר, אל התדר האלוקי, אל השפעת השכינה. כי השכינה שורה על אדם שהוא גיבור, עשיר וחכם, שהם מידות הנפש, איזה הוא גיבור הכובש ביצרו, איזה הוא חכם עולמיד מכל אדם, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. על הבסיס הזה חלה הנבואה. גם רב חיים ויטל בספרו שערי קדושה בונה את המימדים האלה. שערי קדושה זה בעצם הכנה לרוח הקודש, ושם הוא מדבר על כך שאדם צריך להתחבר לשורשי החיים, שורשי התורה. שורשי התורה הם המידות. זאת אומרת, בדורות שלנו כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, מתחילה להופיע מחדש הנשמה הכללית של האומה, של כלל ישראל, והנשמה הכללית הזאת היא שולחת אלינו אורות גדולים, היא שולחת אלינו שפע רוחני מיוחד, שאם נדע לקלוט אותו, אנחנו בעצם מתחילים להיות נושקים להוויה של רוח הקודש ושל נבואה. אבל העבודה הזאת היא של עבודת המידות, הרב אומר שהיא עבודה מאוד מאוד קשה, מכיוון שיש בעולם המידות המון מידות מצרניות. יש המון מידות שהן שכנות, הן דומות, הן כמו דין בר מצרה, אבל הן שונות בתכלית. ואנחנו צריכים ללמוד היטב היטב את המידות ולעשות אותן בצורה מדויקת, בקנה מידה מדויק, כדי שלא בטעות נהיה במידה שלא, שליד, שלפעמים מידה הפוכה. למשל, הרב מביא כמה דוגמאות, נביא אולי שלוש דוגמאות למידות מצרניות. יש מידה שהיא מאוד מאוד חשובה במידות הנפש, ושמה מידת הגבורה. הרב מסביר שמידת הגבורה פירושה היכולת של האדם להתמסר, להילחם, להתמיד. התחלת משהו? התחלת, נגיד, אתה בא לישיבה, אתה מתחיל סדר בוקר, אז שמעת שיעור יפה באמונה על צניעות. עכשיו אתה נכנס, מתחיל ללמוד את הסוגיה, הלכות ייחוד, אתה מתחיל ללמוד את הגמרא, זה מתחיל להיות קצת קשה. צריך גבורת הנפש, לרדת לפרטים ולסכם ולהתמיד, להגיע בזמן לסדר ולהיכנס לשיעור וללמוד עם החברותה ולעבור טוב טוב על הראשונים ולעשות את החשבון. המון 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 ירידה לפרטים שדורשת מאיתנו גבורת הנפש. להתחיל ולגמור, לעשות את הדברים בשלמות, ביסודיות, ברצינות. אתה מתחיל, לפעמים שאדם רוצה לכתוב ספר, אז בפרק הראשון זה קל, אבל אחרי זה בוא נראה אותך המשיך פרק ב', פרק ג', ואחרי זה מסכם וחוזר ומסנן את הדברים, ועד שאתה מביא את זה לדפוס וכן הלאה. בכל דבר בחיים קל להתחיל, אבל איך אומר הפסוק? מי יעלה בהר השם? אבל זה השלב הראשון. אבל הוא מי יקום למקום קודשו? היכולת להתמיד. קל לכבוש את היד ואחרי זה להחזיק בו ולשלוט בו, זה דורש את מידת הגבורה. מה המידה המצרנית של מידת הגבורה? הרב אומר שיש הרבה דברים דומים שאנחנו נראה לנו שזה גבורה, כמו נצחנות. נצחנות זה הכוונה מי אומר את המילה האחרונה, או כמו נקמנות, אם אדם מאוד נפגע אז הוא עומד על שלו, הוא עומד על האמת שלו. לפעמים זה עלול לבוא לידי ביטוי בגאווה, אני עומד על שלי, אבל זה לא גבורה, זה גאווה. או בשנאה, ניצחון, נקימה, כל אלה מידות מצרניות. דוגמה נוספת, אחת המידות היסודיות החשובות ביותר היא מידת הענווה. הרבה מאוד אנשים, במיוחד בתחילת הדרך שנכנסים לעולם של תורה, קצת מפחדים ממידת הענווה. ענווה, כמו שאמר הרב שי, זה מידה של התפשטות, זה מידה של התקללות. אתה כולל הרבה דברים, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאתה מוצא את ענוותנותו, כמו שאתה לא יותר דמעלה, אתה מקיף יותר, אתה משוכלל יותר, ואין דבר קטן במציאות, כל דבר מקבל פתאום מימד של גודל. וזה המפתח להיפגש עם האלוקי, כי האלוקי הוא כולל, הוא מופשט, הוא אינסופי. מי שהוא במידת הענווה, אז הוא יכול לפגוש את הענווה האלוקית. אבל אם הוא בגאווה, הוא מצומצם, אז הוא לא, הוא לא שם, הוא לא בתדר הנכון. המידה המצרנית לענווה היא מידת העצבות. לפעמים אנשים חושבים שענווה זה שאדם הוא מצמצם את עצמו, מחליש את עצמו. ולפני כן הוא היה, נגיד, הוא היה שמיניסט, הוא היה המלך של השבט, הוא היה הבחור הכי תוסס, הכי זה. פתאום הוא לומד תורה, הוא נכנס לך, הוא כבוי, הוא מתבייש, יושב בצד. אז הרבה פעמים זה נראה כמו עצבות, זה נראה שהענווה מחבה את כוחות החיים, שאדם הפך להיות כזה נבך. אבל ענווה באמת זה גבורה, ענווה באמת זה שמחה, ענווה באמת זה עין טובה. עשינו לפני כמה חודשים קצרים את ההזכרה לרב אלישע זצ"ל. מי שהיה רואה אותו היה ענק בענווה, אבל זה תמיד היה מריב להיפגש איתו, מלא שמחה, מלא חיוניות, מלא אור, מלא טוב, מלא אומץ. הענווה לא מחבה את כוחות החיים. המידה המצרנית של הענווה זו מידת העצבות. יש עוד מידה שהיא מידה מצרנית. הרצון, יש לנו רצון הרבה פעמים להרגיש את האני שלנו, להביא לידי ביטוי את האני שלנו. זה לא דבר שלילי. מתי זה הופך להיות שלילי? המידה המצרנית היא מידת הגאווה. והרב במוסר אביך מביא משל מופלא על בסיס הפסוק, הוי גאוות שיקורי אפרים. וזה קשור אולי לפורים, דיברנו על ההכנה לפורים. מה ההבדל בין פורים בבית המדרש, פורים של בני תורה, פורים של הדור קיבלוה, של ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה, לבין הקליפה. כמו שאמרנו, יש לפורים גם קליפה, יש מידה מצרנית, יש שמחה. ההפך משמחה זה שחוק, קלות ראש, הוללות. שמחה זה שלמות, זה הזדהות, זה פנימיות. הוללות, קלות ראש, זה ריקנות, עצבות. למה הגאווה נמשלת לשחרות? למה אנשים אוהבים שחרות? למה אנחנו נלחמים בשחרות? השחרות יש בה מידה של גאווה. כי כשהשחרות באה מתוך רקנות, יש בה משהו מאוד 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 מפתה. כשאדם משתכר, מה קורה לו? הוא בעצם נמצא בתעצומות מיוחדות. כשאדם שותה הרבה, אז אדרנלין מתגבר, או הגוף נכנס למציאות כזאת של היי, הוא מרגיש את הראש שלו, את הלב שלו, הוא מתעצם בהמון המון כוחות, ויש בזה תחושה מאוד מאוד נעימה. הוא פתאום מרגיש את האני שלו בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל זה דמיון, זה שקר, כי זה לא הוא באמת, זה לא האני שלו באמת, זה לא שנשמתו מתגלה. מתגלים הצדדים הנמוכים, הצדדים הגסים, הצדדים השפלים. הצד היצרי שלו מתגבר, הצד הפיזי שלו מתגבר, הוא פתאום משתחרר מכל מיני חסמים. אבל זה לא באמת תהליך פנימי, זה תהליך שהוא מאוד מרגיש את האני, אבל באופן שלילי. זו מידה מצרנית. מהו האני האמיתי? האני האמיתי זה שהאדם מרגיש את המציאות כולה, והוא מבין, כמו שאמר הרב שי, שלא אני זה הסיפור, אלא הצלחת האומה, הצלחת הכלל, רצון השם. זאת אומרת, האני שלו משתכלל למדרגה כזאת שהצלחת השם, הצלחת הכלל, ישועת הכלל, היא ממלאת אותו. הוא פוגש את נשמתו, את הצד הפנימי שלו. כי נשמתו, מאיפה יונקת? נשמת האדם מישראל יונקת מכלל ישראל. רואים את זה בצורה מופלאה מאוד במגילת אסתר. מי שקורא את מגילת אסתר בעין אנושית, זה טרגדיה. למה טרגדיה? כי בסוף המגילה כולם הולכים אולי לשמוח, אבל איך אסתר אמרה? וכאשר עבדתי, עבדתי. אסתר, ולהיכנס למהלך הזה של ישועת ישראל, היא צריכה לבוא אל המלך אשר לא כדת. עד עכשיו הייתה באונס, כפי שחזל אומרים, אתי לקח אסתר, ועכשיו היא באה ברצון, והיא תאסר על מרדכי, שאומר שמרדכי נתן לה גט. היא בעצם משלמת את המחיר הכבד ביותר שיכול לשלם אדם בחיים. המשפחה שלו מתפרקת, אבל זה לא סתם. היא גדלה בתור יתומה, איך אנחנו קוראים למנצח על הילד השחר, כי עליך הושלחתי מרחם מבית ינימי אלי עתה. היא ברתה אמה, מת אביה, ילדתה אמה, מתה אמה, אין לה אבא, אין לה אמא, עליך הושלחתי. תינוק שהוא נולד, שמים אותו על אמא, אבל אמא מתה. ומרדכי לוקח אותו לבד, היא מתחתן עם גדול הדור, עם ראש הסנהדרין. זה הקשר שלה. והיא נלקחת, והיא נאנסת, והיא תחת משכב הערל, אבל היא עדיין יש לה תקווה, כי זה באונס, והיא מותרת למרדכי. אבל רגע האמת מרדכי שולח אותה לתוך האש, והיא צריכה למסור את החיים שלה. היא מאבדת את החיים הפרטיים שלה. זהו, היא לא יכולה לחזור יותר למרדכי. כאשר עבדתי, עבדתי. אז מה אתם חושבים, איך היא, מה היא עשתה בפורים הראשון? היא ישבה בצד? לעניות דעתי, אסתר הייתה, היא תקנה, כתבוני לדורות, היא תקנה משתה, היא תקנה שמחה, היא תקנה משלוח מנות, היא תקנה יום טוב. היא הייתה במרכז הריקודים בעזרת הנשים. היא הייתה השמחה ביותר. איך אפשר להיות שמחה? איבדת את האני. לא. האני שלה התרומם אל הנצח. האני שלה התרומם לכלל ישראל. היא חיה מציאות של אין סוף. היא הצליחה לשחרר את האני שלה. כך הרב מסביר, פעם שאל אותו מישהו, אחת האגרות, איך הוא יכול להסביר את התפיסה האנרכיסטית. אנרכיה אומרת, כל אחד דואג לעצמו, עזוב אותך מהכלל. אז הרב עונה לו, אנחנו בעד אנרכיה. יש בשורש טוב. מה השורש טוב? כן, אני דואג לעצמי. תדאג לעצמך. אבל מי זה אתה? כשאתה קטן, אתה חושב שאתה זה רק הגוף שלך. אתה נהיה יותר גדול, אתה מבין שאתה, יש לך גם נפש. כשאתה נהיה יותר גדול, אתה מבין שיש לך גם הורים. כשאתה נהיה יותר גדול, אתה מבין שיש לך משפחה. כשאתה נהיה יותר גדול, אתה מבין שיש לך קהילה. כשאתה נהיה יותר גדול, אתה מבין שיש לך אומה. אתה מבין שאני זה האומה. כן, תדאג לעצמך. תהיה אנרכיסט. אבל במובן השלם. אני? מי זה אני? אני זה כלל ישראל. ולכן אסתר שמחה. ולכן אסתר צועלת. נכון, היא שילמה מחיר אישי כבד, אבל היא תרוממה מעל הקליפה של ההרגשה העצמית הנמוכה. וזה, יש לנו, איך אומרים, דרישת שלום, מסר מאסתר ומרדכי לימים שלנו. אנחנו בדורות של גאולה, וכדי להביא גאולה צריך להיות כמו אסתר, אנשים פנימיים, אנשים בעלי מידות. ומי שמוביל את הגאולה זה בית המדרש. והפורים הזה הוא מבחן לכולנו, איך אנחנו מקבלים את ההערה הזאת, מתוך תורה, מתוך קדושה, מתוך אמונה, מתוך דיבוק חברים. ולא, אני לא רוצה לדבר על הצד השני שיכול להיות, על הקליפה, קליפת המן שבא אלינו בשחוק, בקלות ראש, בנהפוך הוא, שאומר כל האיסורים מותרים. זה לא, זה לא שמחת פורים. שמחת פורים זה להתבדל מהמידות המצרניות ולחיות את המידות האלוקיות בצורה שלמה. ברכות מעליפות לרב שי, אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו, מסביר המהרש"א, מי שכותב. רק הערה לכולנו, זה חשוב מאוד לכתוב ספרים, אבל כשאתה כותב משהו אתה צריך לחיות אותו. רב שי בטח נמצא במדרגה הזאת, שמה שהוא כותב זה מה שהוא חי. לפני שכותבים משהו, אנחנו לא כותבים רק בשביל להרשים או כשאתה כותב משהו, אתה צריך לבטא את המדרגה הרוחנית, הפנימית, האמיתית שלך, ואז הדברים ישפיעו. איך הרב כותב? אני כותב לא בגלל שאני רוצה, כי אני כבר לא יכול להתאפק. אין בי כוח לדון. זה זורם ממני. בשביל זה צריך הרבה עמל תורה, הרבה אמונה, הרבה יראת שמיים, הרבה עומק. והדור שלנו זקוק להרבה מדריכים, להרבה מורים, להרבה אנשים גדולים שמחכים. אתם יודעים, יש צמאון גדול היום. כולם רוצים תורה, אבל הם רוצים תורה גדולה, והם רוצים מידות גדולות, והם רוצים להיפגש עם קנה מידה אלוקי. בעזרת השם, עוד יפוצו מעיינותיכם, יפוצו מעיינותינו, יפוצו מעיינותיו של הרב שי, עוד דברים, עוד ספרים, עוד לכתוב. בעזרת השם, יזכה לגאולה שלמה.